אכילנו את ספר שמות. בפעם האחרונה היינו בפרק א' והתבוננו במשך שני שיעורים, שני לימודים, היינו בתוך הפרק, ועכשיו אנחנו הולכים לאיזושהי נקודת תצפית רחבה יותר, לראות את הספר כולו, ולראות את הספר כולו באופן יחסי לספר בראשית. אז אני אחזור בכמה מילים על איפה היינו בהקשר של הפרק כאן, וניקח את התמונה הגדולה. אז אם כן, הפרק הראשון מתאר תהליך שבו עם ישראל נוצר. החילון הוא בשמות בני ישראל הבאים מצרימה, חוזרים לספר בראשית, לירידה מצרימה, כשיעקב, אחרי מכירת יוסף, יעקב, הולכים להביא את יעקב, את המשפחה. אז אם כן, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אבל אנחנו ראינו בעצם שבפרק הזה, קודם כל מבחינת הצמיחה, יש צמיחה, יש גדילה, פרו וישרצו וירבו וישמו בימוד מאוד. אחרי זה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ואחרי זה כן הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים וירב העם מאוד, וירב העם ויעצמו מאוד. זאת אומרת, יש פה תהליך של התרבות, ואנחנו ראינו זה לא רק התרבות טכנית, זה גם יצירה של עם ואיזשהו תהליך שבעצם יוצרים את עם ישראל. זוהי הפתיחה, זה פרק הפתיחה. ומה בסופו של הספר? כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעותיהם, בכל מסעיהם. זאת אומרת, השוכן מגיע, ענן השם, השכינה, בעצם שורה איפה? לעיני כל בני ישראל בכל מסעיהם, השכינה מלווה אותם. השכינה בעצם הכינו, כאילו בעצם אני אומר, עם ישראל נוצר, עם ישראל צמח, עם ישראל עובר תהליכים, ובסוף התהליכים הנה השוכן בא אל עם ישראל. אז יש פה איזושהי שלמות בעצם. אפשר לומר הנושא זה יצירת עם ישראל, אבל עם ישראל בעצם צומח, גדל, מתפתח, עוברים עליו תהליכים כאלה שהשכינה בעצם בא אל גבולו, הוא בונה מקום לשכינה, בונה את המשכן, והשוכן בא אל עם ישראל. טוב, אז הנה לנו איזושהי תמונה של יצירת עם ישראל, אפשר לומר. ובעצם, אם אני לוקח את התמונה הגדולה, אז ספר בראשית, כבר אמרנו וחזרנו על זה כמה וכמה פעמים, שבספר בראשית אנחנו רואים את הבריאה, עולם הבריאה. יש לנו את פרק א' ופרק ב'. פרק א' ופרק ב' זה פרק הבריאה ופרק היצירה. והפרק הראשון הוא בעצם פתיחה, מצד אחד, אבל כל הספר כולו הוא צד של בריאה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הקדוש ברוך הוא מעמיד את המציאות. וראינו שהתהליך המרכזי בפרק א' זה הבדלה. הבדלה שלוקחת את התוהו ובוהו, שהכל בעצם נברא בפוטנציאל, וההבדלה הזאת מבדילה ואומרת זה כאן וזה כאן וזה כאן וזה כאן, וכל ההבדלות האלה בעצם מעמידות דבר על קיומו. בעצם זה בריאתו של כל דבר ודבר. זה בפרק הראשון. ובספר כולו ראינו איך הספר כולו, כל בעצם ספר בראשית מלא במשברים, מלא בשבירות, מלא בהבדלות, בכל מיני מקומות שהיינו אומרים, פה זה אמור להתחבר, סדר העולם, משפחה, עם, יחסים בין אנשים, לא, פה זה נבדל וכל דבר עומד לעצמו. אז אם כן, בפרק א', הייתי אומר, או בספר בראשית, שזה הבבואה שלו הגדולה, בעצם הקדוש ברוך הוא מעמיד את הבריאה עם כל השלבים, וכל הפירודים האלה בסופו של דבר מעמידים את העולם שיש לנו אותו, מבדילים בין אדם לבהמה בסיפור המבול, יש 70 אומות שכל אחת במקומה, אברהם וכלל האנושות, גרשת בין העמה הזאת, כי לא יירש עם בני, אז זה לבד וזה לבד, עשיו ויעקב, יוסף ו12 אחים, ועוד ועוד ועוד, הנה העמדנו אותם. כל אלה עומדים אכן בפתיחה לספר שמות, כאילו, הם נקודת המוצא של ספר שמות. עוד דבר, אנחנו ראינו שבעצם בספר בראשית עוד אין בשלות של המציאות להכיל את פרק ב', את החיבורים, את היצירה, עוד אין את הדבר הזה. ובעצם איפה הדבר הזה יהיה? אצל יחידים. לאורך כל הספר הקדוש ברוך הוא נגלה רק אל אדם ואחרי זה עוד אדם ועוד אדם, אין שניים שמתגלים כאחד בתמונה המהותית. ראינו חריגות ודיברנו עליהם כבר, אבל בתמונה המהותית אין שניים שחוברים ביחד, כי אין חיבורים, אין את הביחד הזה שהקדוש ברוך הוא יבוא ועשו לי משכן ועם ישראל כולו ואיחן אל העם כולו והקדוש ברוך הוא בא לשם. אין את הדבר הזה בספר בראשית. בספר בראשית המציאות עוד לא מפותחת, היא מאוד ראשונית, היא מאוד בראשיתית, ובתוך המקום הזה בעצם איך הקדוש ברוך הוא יופיע, איך יהיה פרק ב'. פרק ב' זה פרק שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, פרק ב' זה הוא נותן להם מצוות, פרק ב' הם בעצם יוצרים, הם פועלים, פרק ב' זה הרשות שבני אדם פועלים ויוצרים, הם מתקנים את העולם ולוקחים אחריות עליו, ויש פינוי מקום, כל מה איפה הדבר הזה קורה בספר בראשית? הוא לא קורה ברשות הרבים. איפה הוא כן קורה? הוא קורא ברשות היחיד. הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, שולף אותו מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ולוקח משפחה ומייצר בתוכה, וגם בתוכה לא ביחד אברהם ויצחק, כי זה שני דברים, זה עוד לא מחובר. וסוף הספר מנסים לחבר את האחים, וזה לא פשוט, וכל הסיבוכים האלה בחוץ, יוסף, יהודה, והמתח הזה, שהכל מתנפץ בעצם, המשפחה הזאת מתפרקת, כי עוד אין כלים בעולם לחבר, והקדוש ברוך הוא עוד לא מופיע ביחד על המציאות, וזה בעצם כמו שמורת טבע לעולם, שהקדוש ברוך הוא מופיע בה, ובשמורת טבע הזאת הוא מתגלה, אבל ברשות היחיד, ובלי המשכיות, ובלי בלי עולם של יצירה. עוד אין בעולם כלים להכיל בעצם את המציאות הזאת. טוב, אז מה קורה? בעצם הטענה שככה עומדת בבסיס הלימוד הזה פה, עכשיו בהבחנה בין ספר בראשית לספר שמות, שבעצם זה הסיפור. זה הסיפור, זאת אומרת, בספר שמות ראינו הנושא הוא יצירת עם ישראל, ויצירת עם ישראל בעצם זה הקבלה לאדם הראשון, האדם. שם הקדוש ברוך הוא בגן עדן הכל היה מיניאטורי, עוד אין עולם, אז הנציג זה האדם הראשון. אבל האדם הראשון הוא בעצם אותו אדם שעומד מול הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והאדם הזה קורא בשמות, והאדם הזה הוא מקבל את האחריות על הגן לעובדה ולשומרה, והאדם הזה הוא בעצם עומד לתקן את העולם. רגע, מי זה האדם הזה? זה אדם יחידי? כן, בפרק ב' זה אדם יחידי, אבל כשמגיעים לחומש ומגיעים לתמונה הגדולה של ההיסטוריה, אז מה שהיה באדם היחידי הופך עכשיו להיות עם, ועם שלם לוקח את האחריות הזאת. והקדוש ברוך הוא בעצם את מה שהוא אמר לאדם היחידי הוא עכשיו אומר לעם, ובעצם מתחיל פה איזשהו סיפור שהוא מקביל לפרק ב', מקביל ליצירה של האדם, והפעם זה יצירה של אדם גדול בדמות עם שמכיל את כל החלקים שהיו לאדם הראשון, יהיו עכשיו לעם בעצם שיוצא לדרכו. אז בעצם אנחנו, הטענה שאם נכנסים ללימוד מעמיק של ספר בראשית, אפשר לראות בו אותות בכל מיני מובנים, אנחנו פה רצים מלמעלה קצת, בכל מיני מובנים, בלימוד אינטנסיבי, אותות פרק א', בוודאי מבחינה רוחנית, ולא רק מבחינה רוחנית, גם מבחינה פיזית, בפסוקים, בלשונות, שבעצם ציר מרכזי מאוד של ספר בראשית, הוא ניזון בעצם מהרוח של פרק א', כי זה הרוח של כל הספר, זה צד אחד. ואנחנו אומרים, ופרק ב', וממשיכים, זה כמעט מתבקש, אם ספר בראשית זה ההשתקפות של פרק א', הספר שמות זה ההשתקפות של פרק ב', ובעצם זה ספר של יצירה, כבר לא מעמידים את העולם, העולם קיים. הביטוי הכי יפה לעובדה שלא מעמידים את העולם, זה איך פותח הספר, אלה שמות בני ישראל, זה כבר היה. זה כבר היה, שמות בני ישראל, 12 שבטים, כל אחד עם האיחוד שלו, זה הבריאה של ספר בראשית. אבל עכשיו מספרים את הסיפור מחדש בתורת יצירה של עם. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אבל עכשיו לא נספר לך על 12 אחים, כל אחד בנפרד, שזה הנושא, אלא את זה כבבואה לבני ישראל פרו וישרצו, והתהליך שעובר עליהם וההירקמות של עם, ובעצם עד שהעם הזה יעמוד מול הר סיני, ויחבוק עולם, ואיחן שם ישראל מול ההר, ועד שגם ייבנה משכן, וגם על הדברים האלה נדבר. אז אם כן, יש פה הזמנה וכשאני אומר הזמנה אני מתכוון שכשלומדים פרשת שבוע, בכלל כל הלימוד השנתי הזה שלנו זה לקחת את חמשת החומשים ולראות שיש מתוך החמישה חומשים סיפור, ובעזרת השם עם הזמן הסיפור ילך ויהיה יותר בהיר, גם יותר מורכב, כי יהיו לו פנים מורכבות, זה לא סיפור פשוט, זה סיפור, זה התורה, אבל להבין את האיחוד של כל חומש ולראות איך כל חומש מוסיף פנים, ובסופו של דבר יש פה איזושהי תמונה. וכשאמרתי הזמנה התכוונתי שכל מי שבלימודו מזהה איזשהו דבר שקשור לדברים שדיברנו, אז הוא קודם כל באופן אישי הדבר הזה יעורר, אבל מי שרוצה לשתף אותי אני מאוד אשמח להשתתף בתובנות שעולות מתוך הדברים. כן, פעם עסקתי באיזשהו לימוד שנתי, לקחנו את ספר ויקרא וספר דברים וישבנו ביניהם. פה נעשה את זה באופן בתוך חמישה חומשי תורה, אבל עסקנו בזה בהרחבה. ואחרי זה בא אנשים, כתבו עבודות, וכל אחד כתב בדברים שלא לא, לא למדנו אותם פה, וברכה גדולה. פתאום לראות זה עוד פרשה ועוד פרשה ועוד פרשה, וספר ויקרא וספר דברים, זה שתי נקודות מבט מאוד כותביות ששוזרות את כל הספר. לא באיזה פרשה, מקום, אתה אומר, איזה יופי, לא עוד פרשה, לא עוד פרט. ואני מזמין אתכם לראות ולשאול ולברר ולחקור, ואם מקבלים תמונה כזאת יש לה כוח אחרי זה לעמוד מול חומש, ועוד לפני שאתה קורא פרשה יש לך כבר איזשהו מרחב, אתה מבין איפה אתה נמצא. כמובן שכל דבר צריך בדיקה כל הזמן, כל חידוש, כל ברור צריך להיות מדויק וצריך להיות נקי, ולראות אחרי זה את חז"ל איך הם מתיישבים עם דבר כזה, כי חז"ל היו במקומות האלה לגמרי. טוב, אז פירשתי את המילה הזמנה, אמרתי הזמנה וכבר פתחתי אותה מעט. ברשותכם בואו נתחיל. אז דבר ראשון, יש בספר שמות, אני מדבר על היצירה, אז חוץ מהיצירה הכוללת הזאת של עם ישראל שדיברנו עליה, אני רוצה לגעת בנקודות שמאפיינות את ספר שמות ויכולות לתת לנו נקודת מבט. אז אנחנו בפרק י"ב רואים, החודש הזה לכם ראש חודשים. בואו נפתח. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם, פרק י"ב, בואו נראה רגע אחד, סליחה, לחודשי השנה. כן. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ובעצם פה מתחיל איזשהו תיאור, אגב מאוד מעניין, מאוד כרונולוגי. פרק י"ב כולו כרונולוגי, שימו לב. בעקבותיו גם המשנה על מסכת פסחים, המשנה של מסכת פסחים בנויה בציר הכרונולוגי בעקבות הפסוקים. לדוגמה, חג הסוכות בנוי לא לפי כרונולוגיה, וגם המשנה שלו לא לפי כרונולוגיה. הערה קטנה, אבל שימו לב לדברים האלה. אז אני אומר, מה זה הדבר הזה? החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, יש פה ציון של חודש, והחודש הזה זה התחלה, זה ראש. מה בעצם יש כאן? אז במובן הפשוט, יש כאן התחלה של ספירה חדשה שלא הייתה לפני כן בעולם. אין ניסן לפני כן, אין שום ייחוד לניסן. ובעצם החודש הזה לכם הוא בעצם נקודת ראשית בדרכו של עם ישראל, ובהמשך הפרק אנחנו עוברים את הלילה ואת קורבן הפסח, ואכלו אותו, ככה תאכלו אותו מותניכם חגורים, ובהמשך יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ביד חזקה, וכל הפסוקים פה זה בעצם תחילת התהליך של עם ישראל יוצא ממצרים וסולל את דרכו בהיסטוריה. בתוך המקום הזה אומר הקדוש ברוך הוא, החודש הזה לכם ראש חודשים, יוצרים מסגרת זמן חדשה, כשמסגרת זמן היא בעצם היא נותנת משמעות לתהליך, היא בעצם אומרת כל מה שבעצם נדון פה מחובר, כולם מחוברים לפי איזשהו לוח זמני ותהליך לנקודת הראשית. זה דבר מאוד מאוד מעניין להסתכל על ספירות ולראות שכל ספירה במקרא, ולא רק במקרא, גם בעולם, היא בעצם מתחילה מאירוע מסוים, היא אומרת, זה אירוע מכונן וממנו אנחנו מתחילים את ההיסטוריה. אז יש אדם שעלה לארץ, אני מכיר אדם, מכיר יהודי, זה אצלו, הוא חוגג כל שנה, וכששואלים אותו בן כמה אתה, הוא סופר כמה זמן מאז שהוא עלה לארץ. זה אצלו הספירה. והיום הזה הוא יום חשוב ויום אירוע ויום מסיבה, שנים רבות רבות. למה? כי בעצם הוא אומר, מי הנקודה הזאת והלאה זה סיפור חדש. זה הסיפור שאני הולך איתו. אז הנקודה הזאת והלאה, הסיפור החדש, הוא בעצם איזה נרטיב, איזשהו תהליך, איזשהו מכלול שלם של התרחשויות, שכולם מחוברות לתהליך הזה, כולם חלק מהסיפור. אז בעצם אפשר לומר דבר כזה. חודש הוא בעצם קשור ללבנה, החודש הזה לכם ראש חודשים, וההתחלה היא בעצם מתייחסת לחודש. התיאור הזה של יציאת מצרים זה מסגרת זמן חדשה של ראש חודש. חודש, ראש חודש, ורואים שמתחילים פה מראש חודש, ובעצם מתחילים את הזמן החדש, התהליך של עם ישראל, תהליך היצירה. הלבנה זה גם החלק של המקבל, זה לא השמש, זה הצד המקבל, והצד המקבל והתהליכים שהוא עובר, זה בדיוק הסיפור של עולם היצירה. מה היה בספר בראשית? מה נברא? שיבת ימי הבריאה. שיבת ימי הבריאה למה הם שייכים? לשבוע. השבוע שייך ליצירה? למה הוא שייך? לבריאה. ימי הבריאה זה הקדוש ברוך הוא ברא, זה לא אנחנו. אנחנו לא מקדשים את השבוע. השבוע מקודש ועומד. השבוע קיים ועומד. השבת קביעה וקיימה, בניגוד לראש חודש, שאנחנו מייצרים אותו. אתם אפילו שוגגים, אפילו, נכון, אפילו מזידים, קידשו אותו בצורה אחרת, אבל זה מה שעשינו, זה היצירה, זה הסיפור שלנו, זה הקדוש ברוך הוא פינה מקום, זה הפרק ב' שלנו. אז אם כן, יש לנו איזשהו, יש פה נקודה והתחלה, ובעצם אפשר לומר בצורה מאוד מעניינת, שבספר בראשית יש התייחסויות פעמיים לזמן, בשנת 600 שנה לחיי נוח. למה מייחסים? לא לבריאת העולם, כי עוד אין את הלכידות הזאת בעולם, אין את המערכת של זמן שסופרים, המערכת הגדולה היא לא קיימת, רק מאוחר מאוד סופרים לבריאת העולם. אז אם כן, זה לא קיים, אבל לחיי נוח, ויולד או אלה תולדות שם, שם בן 100 שנה, ויולד את הרפחשד, שנתיים אחר המבול. אז הנה, שנתיים למבול, סופרים. למה סופרים? סופרים לספירות מקומיות, סופרים לאיזשהו דבר מקומי. אין את התמונה הזאת ששוזרת את התהליך הגדול של הספר. אנחנו מתחילים בספר שמונת התהליך, את מערכת הזמן שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. ואנחנו רואים שהיא נמנית באופן פשוט לחודשים, והחודש הראשון, השני וכו', כל התורה כולה, זה החודשים ליציאת מצרים. חודש ראשון למה? ליציאת מצרים. בחודש הזה יצאתם ממצרים, אתם מבינים מה משמעות? גם אם עברו הרבה שנים, סופרים ליציאת מצרים. זה מצד אחד. ומצד שני, אנחנו רואים שגם השנים, בשמות בפרק מ', מניין השנים ובמדבר, בתחילת הספר, בשנה השנייה, אחרי זה בפרק י', ואנחנו רואים, בונים את המשכן, את המקדש, סליחה, 480 שנה לצאת בני ישראל ממצרים. זה נקודת היחס. אז נקודת היחס, אם כן, זה בעצם נקודת יחס של זמן שנמצאת בחודש, כמו שאמרנו מצד אחד, וגם בשנים, למעשה המקרא סופר את השנים גם, יש גם אחרי זה סופרים שנים למלכים, וזה מראה את הדומיננטיות של המלך, גם זה קיים, הסיפור הזה הוא מורכב, אבל החודשים עד בית שני, בעצם זה הסיפור. גם בבית שני, כשאנחנו עוברים בעצם לספירה אחרת, אז חז"ל מייחסים את זה, לא יאמר חי השם אשר הוציא אתכם ממצרים, וכאילו יש את הספירה של התהליך ממצרים, ויש גאולה עתידית, שאולי חלק מהדברים שבה התגשמו כבר בבית שני, שהיא כבר אולי סופרת לא לפי יציאת מצרים, אבל זה עוד נושא שצריך לטפל בו, וזה כבר לא בהקשר של החומשים. טוב, אז זה מערכת של זמן שיוצרת בעצם תהליך בתוך הספר. עכשיו אני רוצה ללכת לבריאת האדם, לא בריאה, יצירת האדם. שלושה שלבים ביצירת האדם בספר בראשית, בפרק ב' כמובן. הקדוש ברוך הוא לוקח אפר מן האדמה, שלב ראשון, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. בעצם נקודת המוצא היא בדיוק הפוכה מהנקודה של הפרק הראשון. בפרק הראשון נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדירת הים ובעוף השמיים וכל הרמס הרומס על הארץ. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כדמות של מעלה. האדם הוא כדמותו של הקדוש ברוך הוא. זה בפרק הראשון. בפרק השני, או עוד משפט אחד, בפרק הראשון אם נשאל אדם, מאיפה אתה באת? מה הוא יגיד? אני משם. אני לא מפה, אל תחשבו. אני לא לפה שייך. אני שייך לשם. זה בפרק הראשון. בפרק השני, אפר מן האדמה. זו נקודת מוצא. ויפח באפיו נשמת חיים, ואז הנוצר, זה יהיה אדם לנפש חיה. נקודת המוצא זה הכלי. זה האפר. זה העולם, זה לא רק הכלי, זה יותר מכלי. העולם, או מקב של העולם, חומר, זו, על זה זה יושב בסיפור של פרק ב'. הכל יושב, קומה השנייה של בית יושבת על קומה הראשונה. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, התנועה בכל הסף, בכל הפרק, ארץ ושמיים. ובפרק א', שמיים וארץ. ולימים בית שמי יגידו, שמיים נבראו תחילה, ובית הלל יגידו ארץ נבראה תחילה, ובמילים אחרות יגידו שמי אנחנו נצמד. שניהם יודעים ששתי אפשרויות קיימות ושתי הבריאות קיימות, פרק א' ופרק ב', הם לא יכולים לחלוק, זה קיים, זה קיים וזה קיים. המחלוקת שלהם, אנחנו בית שמי נצמדים לתבנית הזאת של פרק א', והם עושים את זה בבהירות רבה והרבה מאוד, כמעט הייתי אומר בכלל הסוגיות שלהם בשס, נצמדים לחשיבה הזאת של פרק א', ופרק ובית הלל ארץ ושמיים, אנחנו בונים את ההלכה בכלים של פרק ב', והרי לנו איזשהו יישום נחמד, לא, יותר מנחמד, שצריך לראות אותו וללמוד אותו בפנים, שבעצם יש פה שתי נקודות השקפה על העולם שמשליחות אחרי זה גם על בית המדרש, בתורה שבעל פה, בבית שני. סוגר סוגריים, אם כן, יצירת האדם בפרק ב', אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא אדם לנפש חיה. וכשעוברים לספר שמות, אפשר לראות בעצם שספר שמות בנוי משלושת הרכיבים האלה. אפר מן האדמה, איפה? כל החלק הראשון של הספר, הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל מאיפה? מלמטה, לא מלמעלה. זה לא מתחיל למעלה, זה מתחיל למטה. ומה זה הלמטה של עם ישראל? הפסוקים הראשונים, כמו שראינו, כן, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, המשפחה הזאת, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ראינו, זה בעצם נקודת הריבוי. לפני כן אומרים ירדו 12 ו-70, ופה בעצם הסיפור מתחיל. אז איפה התחלנו? אנחנו דיברנו, מה זה שבני ישראל פרו וירבו פרו וישרצו? דיברנו על הביטוי, מה זה וישרצו? זה ביטוי לא ראוי, לא הולם. אנחנו במקרא, תבדקו במקרא את הביטוי, הוא לא ראוי. אבל הוא מתאר איזה משהו לא מבוקר. הוא מתאר איזה משהו מאוד גולמי, מאוד ראשוני, בלי תודעה. חז"ל יגידו, הם היו בכל, כן, מלאו את הארץ, ותמלא הארץ אותם, זה גם חלק מהחוסר מכוונות שלהם. אז התחלנו למטה, התחלנו בעבדות, התחלנו כעבדים, התחלנו בלשון חז"ל במקום אחר, שכמעט ירדנו לשער הנון של הטומאה, והקדוש ברוך הוא שלף אותנו, שם מתחילה הגאולה, ברגע שהגענו לאיזו נקודה מאוד מאוד נמוכה. אז הנקודה הנמוכה הזאת, זה אפר מן האדמה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, מביא אותנו מעם מקרב עם, שאנחנו בקרב המצרים, אנחנו כמעט כמוהם. חז"ל אומרים, אני כבר ככה משייט במדרשים, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי הזרה, למה אותם אתה גואל ואותם אתה לא גואל? זה אותו דבר, כאילו. חז"ל יגידו במדרשים, וכמו יגידו, אפר מן האדמה. זה צד אחד. האפר מן האדמה הוא גם התהליכים שהולכים ומתפתחים, כל החלק הראשון של הספר, הוא בעצם מגיע עד בקיעת ים סוף, ועד איזושהי, כן, אפשר לומר, בקיעת ים סוף, יציאת מצרים, הפרידה ממצרים, וכל מה שכרוך בעצם בלידה של עם, עד חג הפסח וחג הסוכות בפרק י' ג', המשך של פרק י' ב', י' ג', בעצם שם עוברים כן, ויחנו בסוכות עם כל המשתמע, ואפשר לומר שבעצם בקיעת ים סוף זה איזה נקודת צי, שהשירה שאומרים עם ישראל נוצר אפר מן האדמה, והנה נמצא באיזה נקודת צי. אבל עדיין בתוך אפר מן האדמה שהולך וצומח, הולך ומתברר. זה החלק הראשון. מה החלק השני? אפשר לומר, בלי קשר לזיהוי, אם הייתי שואל אתכם, מה החלוקה, ממה מורכב ספר שמות, אני חושב שכל מי שהיה יושב פה איזה זמן עם עצמו, עם חברותא, לומד את הנושא ואומר, לחלק את הספר לרכיבים הבסיסיים שלו, היה מגיע לחלוקה המשולשת הזו. החלק הראשון, כל מה שקשור ליצירת עם ישראל ויציאת מצרים. החלק השני, מה זה? מה זה? מעמד הר סיני, מתן תורה, לוחות ראשונים, לוחות שניים וכל הסיבוכים, פרשת משפטים, כל האמצע וזה. והחלק השלישי מה? משכן. זאת אומרת, החלק השלישי זה המשכן, הוא מתחיל לפני, הם מעורבבים, זה שאלה בדיוק איפה לשים את הקו, זה לא קו חד, כמו הרבה דברים במקרא שהם לא קו חד. סוף ספר הוא כבר מגשש לקראת הספר הבא, אנחנו נראה עוד, נדבר על הדבר הזה במעברים בחומשים הבאים, זה קיים, יחד עם זה קשה לברוח, מהעובדה שיש פה בעצם שלושה רכיבים בסיסיים שמרכיבים את כל הספר. יצירת עם ישראל, מעמד הר סיני, לוחות ראשונים פורחים באוויר, לוחות שניים מקורקעים יותר, אבל זה החלק של השמיים, ופרשת תרומה תצווה, שאחרי זה ויקל פקודי ביישום, ובעצם זה משולב, אבל בעצם זה כמו שאומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבעצם הסיפור הזה של בניית המשכן זה לקחת את מעמד הר סיני ולהמשיך אותו לתוך המציאות, להפוך אותו להיות איזשהו דבר שממשיך בתוך העולם, והשוכן לא רק נפגש עם משה פעם אחת בראש ההר, אלא זה איזשהו דבר שבעצם ממשיך ומתרחש וקורה גם בשלבים מאוחרים יותר. אז אם כן, זה בעצם אנחנו רואים את שלושת השלבים האלה, יצירת עם ישראל במצרים, מעמד הר סיני ובניית המשכן. טוב, אני רוצה, אם כן, אבל בואו נגיד פה נקודה חשובה. זאת אומרת, אז המשולש הזה מחזיר אותנו חזרה לפרק ב' ואומר, עם ישראל נוצר במצרים, וכל הספר כולו הוא בעצם יצירת עם ישראל, וראינו שבסוף הספר רואים את המשכן, נבנה המשכן והשכינה נמצאת. איך הלשון שם? כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. זאת אומרת, השוכן הגיע והוא נוכח לעיני כל בית ישראל. לפי התיאור הזה אנחנו אומרים, זה שלמותם של ישראל, השכינה ששורה בהם. אבל זה חלק, הדיון הוא פה והנושא פה זה יצירת עם ישראל. יצירת עם ישראל והשוכן, ולעיני כל ישראל בעצם השוכן נמצא, אבל הם בעצם הלב של הסיפור. וגם מעמד הר סיני הוא בעצם חלק מתהליך יצירת עם ישראל, כשעכשיו בעצם כמו ויפח באפיו נשמת חיים, הקדוש ברוך הוא נופח נשמת חיים ולוקח אותנו למקום הרבה מעבר למקום שהיינו בו. נכון, אבל זה הרבה מעבר למה שהיינו בו, אבל זה בסופו של דבר הקומה של עם ישראל. והמעמד הזה הוא מעמד חד פעמי, כמו ויפח באפיו נשמת חיים, עכשיו מנדה נפח מדילי נפח, הקדוש ברוך הוא בא אל האדם, אל האפר מן האדמה נופח. רגע, ומה התוצאות? ויהי אדם לנפש חיה, זה ההמשכיות, זה התוצאה, זה מתקיים, זהו, עכשיו האדם, מכאן ואילך האדם מורכב מהחלק הראשון, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והתוצר הוא נפש חיה. התוצר פה בסיפור של ספר שמות, זה ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, שזה גם פסוק, עשו לי משכן, שכנתי בתוכם, אני חלק מהם, החיים שלכם, זה לא חיים רק פיזיים, זה חיים שכוללים את השכינה, כוללים את הקדוש ברוך הוא ששוכן בתוככם, ועשו לי משכן ושכנתי לא בתוכו, אלא בתוכם. וזה בעצם ליבו של ספר שמות. חשוב לציין שספר שמות במובן הזה, הזיהוי שלו כספר של מקביל לפרק ב' הוא שם אותו באמת בהיבט, הוא שם אותו בציר של יצירת עם ישראל. אנחנו נראה שזה התחלה, גם עפר מן האדמה, וכל מה שדיברנו על פרק ב' זה נקודת ראשית. יש המשכיות ופיתוח של הדברים האלה, אבל בפרק ב' הדבר הראה בגולמיות שלו, בנקודת המוצא שלו, וזה מה שמופיע בספר שמות. כוונתי לומר שאנחנו עוד נצעד בצעידה עם פרק, עם ויקרא ובמדבר ודברים, ואנחנו נראה שלבים מפותחים. אני רק אומר, א' וב' זה הבריאה, זה נקודת הראשית בציר האחד, נקודת הראשית בציר השני, אבל יש גם התפתחות בצירים האלה. טוב, מכאן אני רוצה ללכת, דיברנו על מסגרת הזמן, מסגרת האדם והנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מבינים שבפרק ב' הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם, וזה דבר לא מובן מאליו, כי בפרק א' הוא לא שוכן בעולם. בפרק א' הקדוש ברוך הוא נבדל, בראשית ברא אלוקים. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? גבוה מעל גבוה. רגע, הקדוש ברוך הוא פועל? לא, הקדוש ברוך הוא אומר, עושה, אלה הביטויים. בספר, בפרק ב', הקדוש ברוך הוא לא רק פועל, הקדוש ברוך הוא נוטע עצים בגן עדן, והקדוש ברוך הוא לוקח את האדם ובונה, איך כתוב, היפל תרדמה. הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. הנה אני אקרא לכם כמה ביטויים. כן, ויאמר אלוקים נעשה אדם, זה פרק א', ופרק ב', ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו, הוא לוקח ויניחהו. והקדוש ברוך הוא לפני כן הוא נוטע עצים. ויטע השם אלוקים גן בגן עדן, גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצא. אני שואל שאלה, ניסיתם פעם לדמיין, אם היו עכשיו מבקשים מכם לצייר את הפסוק הזה בציור, איך הייתם מציירים?
לא
היית מציירים. מה? לא היית ממלא את הבקשה. היית אומר, אני לא מוכן. תשובה יפה. יש עוד תשובות? אבל למה לא? בוא נשאל. מה? זה פסוק, מפורש. תנסה לדמיין מה היה שם. מה התשובה שלך?
מצייר עצים.
מה זה?
היית מצייר
עצים? כן, מצייר עצים. אבל מה זה ויתה? כאילו הוא עושה פעולות בתוך העולם, כאילו הוא חלק מהעולם. יותר מזה, תסתכלו, ויקרא שמות, לא, ויקרא אדם, ויבן השם אלוקים את הצל אשר לקח, הנה, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, נגיד אתה רואה את האדם נרדם, וישן, ויקח אחת מצלותיו. מה אתה מצייר? מבוכה. מה זה? איך להבין את הפסוק הזה? ויקח אחת מצלותה, ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוקים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. לא יודע אם אמרתי לכם, אבל תמיד שאני בחתונות רואה איך מביאים, החתן כבר מחכה על הבמה, מחכה שם בחופה, ומביאים את הכלה ויביאה. הזוהר אומר, ויביאה זה השושבינים, אבא ואמא הם השושבינים, והם בעצם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, ובעצם הם מגלמים את הסיפור שהקדוש ברוך הוא מביא את האישה אל האדם, והביאה אל האדם, ואז אתה עומד בחופה ומתרגש מאוד, וואו, הקדוש ברוך הוא בעצם מביא את הדבר, ורק שלוחים שלו הם עושים את הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא והביאה אל האדם, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נגלה בעולם. בפרק א' אין דבר כזה. פרק א', הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא נבדל מעל העולם, אין ביטויים כאלה. והחלוקה הזאת היא חלוקה מאוד חדה. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בעולם, הקדוש ברוך הוא העילה שהיא למעלה, ואין שום דבר שאנחנו, הכל בריחוק מן העולם. הכל בריחוק מן העולם, הקדוש ברוך הוא בורא העולם, הקדוש ברוך הוא זה לא השוכן, זה כאילו לדבר על עליו, על הסוג של עצמותו, כמובן שאנחנו לא יכולים לדבר על עצמותו, אבל זה הולך למקום הנבדל, המקום הרחוק, המקום של הפער בין בורא לנברא, זה מה שנמצא. זה הקדוש ברוך הוא בורא עולם, אז אין לנו הגדרה של מקום, איפה הוא נמצא? אין. אבל הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם, הוא שוכן פה, הוא שוכן פה, הוא פועל פה, הוא יש פה את המקבל שמכיל את ההשראה הזאת, וההשראה הזאת נמצאת בפרק ב', והיא קשורה מאוד אלינו, היא קשורה לכלים שאנחנו מכינים, והקדוש ברוך הוא בא. אז בספר בראשית, כמו שראינו, אין לקדוש ברוך הוא איפה לדרוך בעולם. תוך כדי שאני אומר את הדברים, אני נזכר במדרש פלאי, על ההבחנה שבין נוח לבין אברהם. מה בין נוח לבין אברהם אומר המדרש? שנוח, למה נוח דומה? הקדוש ברוך הוא אומר, את האלוהים יתהלך נוח, ואצל אברהם יתהלך לפניי. את האלוקים זה כמו עם האלוקים, רק בריחוק. זוכרים שאמרנו את המילה את? תלמדו, תקחו את הכלל הזה. המילה את היא בעצם כמו אם, רק היא בצורה, מחליפים אותה, וזה המשמעות, רק פה זה בריחוק. אם האלוקים יתהלך נוח, זאת אומרת, תפל האלוקים. למה הדבר דומה? למה הדבר הזה דומה? אומר המדרש. אז אומר המדרש, משל לאוהבו של מלך שהיה הולך והיה טובע בבוץ. וראה אותו המלך ואמר, בוא איתי, אני אדאג שלא תטבע בבוץ. נתן לו, הושיט לו יד, לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל הושיט לו יד את האלוקים, עם האלוקים שהוא מחלץ אותו. ומה זה, מה זה אצל אברהם? התהלך לפניי, משל למלך שהיה רוצה ללכת בשוק ולא היה יכול, כי היה שם מכשולים והיה חושך ולא ראה, ופתאום ראה את זה אברהם שהוא לא יכול להתהלך בשוק. אז אמר אברהם, הוא לקח פנס והדליק, העיר לו את הדרך, והתחיל להעיר לו את הדרך, והוא יכול ללכת עכשיו. תשימו למתהפך הסיפור. נוח צריך את הקדוש ברוך הוא, ונזקק לקדוש ברוך הוא. ואצל אברהם זה בדיוק הפוך. ראה אותו שהוא מאיר לו את הדרך. אמר לו, עוד שאתה מאיר עליי באספמיה, בוא תאיר עליי בארץ ישראל. ולך לך מארצך, ככה מסביר את זה, לך לך מארצך ותוביל את הדברים ואני אבוא לשם. המדרש הזה הוא בעצם מדרש יפה, שמדבר על זה שאברהם הולך למשימה הזאת, אבל הוא לא הקשים אותה. ראינו שאברהם אפילו קרקע לא קנה, קנה בסוף חייו, המימוש היה לזרעו. ולזרעו עכשיו בדיוק זה הסיפור, והסיפור הזה זה הסיפור של, הסיפור של פרק ב', זאת אומרת שבאים ומכילים את ה, לוקחים את המציאות לאיזשהו מקום ומאפשרים לקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. להתגלות בעולם זה להיות שור, להשרות שכינתו, להופיע בעולם, לחבר חיבורים, ליצור, להיות את את הקומה הנוספת שקיימת בעולם, ועם ישראל זה תפקידו בעצם להביא את הקומה הנוספת הזאת, וזה בעצם אברהם, שלא עשה את זה בספר בראשית, אבל הייעוד הגדול הזה זה בעצם עם ישראל, בואו לפניי ותאירו לי. אז איך הדבר קורה בנקודת הראשית שלו? אני רוצה לראות יחד איתכם תהליך, אני חושב שהוא מאוד מעניין, מאוד מיוחד, שבעצם מראה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה או לא מתגלה בספר שמות, צעד אחרי צעד, ולראות בעצם את התהליך שמתקיים כאן. בפרק א' בפרק א' וב' אין הופעה של הקדוש ברוך הוא. אין. תחילת הדרך. אם תרצו, זה קשור ל... אנחנו עוד במקום מאוד ראשוני, מקום מאוד חסר. זה השלב של עפר מן האדמה. עוד אין הקדוש ברוך הוא. בפרק הראשון. בפרק השני זה נולד מושיעם של ישראל, וכל הפרק מתאר את הולדת משה ואת השלבים של משה. אין הקדוש ברוך הוא? לא. בפרק ג' זה הגילוי בסנה, והגילוי בסנה הוא בעקבות איזשהו תהליך שמשה עובר אותו. וכל מי שלא יודע אם כדאי עכשיו להיכנס לזה, אני לא החלטתי אם נלמד את הפרק הזה ברצינות, אבל זה פרק מאוד מעניין, שבעצם כל הגילוי הזה, אוי, אני בספר בראשית, אפשר לקרוא את זה בקצרה, בואו נפתח ספר שמות, אנחנו עכשיו מדפדפים קצת בספר. אז בפרקים הראשונים, כמו שאמרתי, אין, הקדוש ברוך הוא עוד לא מופיע. בפרק ג' הוא יופיע, לא לפני שמשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא הדר האלוקים חורבה. אם היינו לומדים עכשיו ברצינות את הפסוק הזה, הייתם רואים איך כל הבסיס להשראת שכינה וכל התשתית של השראת השכינה, וירא המלאך על שם אליו, נראה אליו בכלים שלו. הסיפור הזה מתחיל בעצם אצל משה מנקודת המוצא שלו, הוא ראוי לשכינה, הוא שייך לשכינה, וזה הפסוק השלם שמתאר את משה כמי שראוי. בכל אופן, אז יש את הסנה, והסנה בוער, והסנה בעצם מגלה משהו, שיח קוצני במדבר. הקדוש ברוך הוא בא ומופיע באיזשהו דבר מאוד מאוד ראשוני, ואומר בו, ציחה את העם, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. טוב, אז יהיה בשלב הבא, ייקח עוד זמן, יהיה בשלב הבא איזשהו דבר, תהיה איזושהי התעוררות, והנה לנו גילוי שהוא מאוד מאוד ראשוני בעצם. אחרי זה אנחנו נמצאים בפרשיות של מצרים, והפרשיות של מצרים, הקדוש ברוך הוא בא למצרים. איזה הופעה, איזה נוכחות מינימלית, שמדבר עם משה, מפחיד את פרעה במכות מצרים, אז יש נוכחות. גם הנוכחות הזאת היא בעצם תהליך שבו העולם, אני אומר העולם כי בעצם הכוונה לפרעה, אבל פרעה אולי כנציג של האנושות, שהוא מכיר בקדוש ברוך הוא. ושימו לב, יש פה היכרות ראשונה של עם ישראל והיכרות של אומות העולם, ובספר שמות אנחנו רואים איזשהו תהליך שכל מי שעוקב אחריו בספר שמות יכול אחרי זה להתחיל לעקוב אחריו בכל התורה כולה, ומי שעקב אחריו בכל התורה כולה יתחיל לעקוב ויראה שגם בחזל זה נמצא, שבעצם יש תמונה שמראה איך בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה, וכל התוכנית וכל המגמה זה להשרות שכינה על כל העולם, ועם ישראל הוא הלב באיברים, עם ישראל הוא נקודת המוצא, עם ישראל הוא בני בכורי ישראל, אבל בני בכורי ואחרים הם גם בנים, והם גם חלק מהסיפור. ובתוך הסיפור הזה אנחנו רואים איך במשך כמה פרשיות, אנחנו רואים את עשרת המכות, ועשרת המכות למה הם נועדו? בעבור תדע כי אני השם. מה אכפת לנו מה פרעה יודע? כן, התודעה של בני אדם, ההיכרות, הצמיחה הזאת, המפגש הזה עם הקדוש ברוך הוא, ההבנה שהוא מלך העולם והוא פועל והכל מכוחו, והנוכחות שלו וההשפעה שלו והרלוונטיות שלו לבני אדם, כל הדבר הזה הולך וצומר. ובעצם מה שאני רוצה לומר, הגילוי הזה הוא גילוי על משה, אל משה, זה גילוי אחד, והסיפור הוא גם הופעת הקדוש ברוך הוא. לאט לאט הקדוש ברוך הוא מפלס את דרכו לתוך המציאות. בספר בראשית אין דבר כזה. בספר בראשית הוא עוד לא פילס את דרכו לתוך המציאות, ויש נקודות אור, יש מקומות שבו ברשות היחיד הוא קיים, אבל העולם בכללותו עוד לא שם. ובספר שמות הקדוש ברוך הוא מתחיל את הסיפור של גאולת העולם, וכשאנחנו קוראים את פרשת בשלח, והיא בשלח פרעה, אז תמיד אני שואל, מה זה בשלח פרעה? למה שלא יצאו ויצפצפו על פרעה? למה הוא צריך את השילוח שלו? כן, כן, השילוח שלו הוא חלק מהסיפור, לא בחולשה אלא בדיוק להפך, בגבורת הגבורות, שבעצם אומרת אתה חלק מהגאולה של העולם, והבירור נעשה איתך, ולעתיד לבוא גם עם אומות העולם כחלק מהסיפור. אבל עדיין כל הסיפור הזה, אם תרצו, בנקודת השיא שלו בחצות הלילה. קדוש ברוך הוא מופיע. הוא מופיע במצרים, אבל זה חצות הלילה. זה עדיין לא אור, זה עדיין, אם תרצו גם פסיחת, הקדוש ברוך הוא פוסח. הוא לא מופיע, חג הפסח זה חג שעוד לא נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמנם בחר בנו, כי הוא פסח על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ובעצם לקח אותנו, אפשר לומר שהסיפור של חצות הלילה זה הסיפור שהקדוש ברוך הוא בא למצרים ובוחר בעמו ישראל. אבל הבחירה עדיין על ידי פסיכה, לא על ידי השראת שכינה, כי עוד אי אפשר, אתם במצרים, אתם בתומות, עוד אי אפשר, עוד אין מקום להכיל את הדבר הזה. והנה יוצאים ממצרים וחונים בסוכות, ובפרק י' ג' אנחנו רואים, אופ, יצאנו ממצרים והקדוש ברוך הוא הולך לפניהם יומם. אני קורא בפרק י' ג' והשם, פסוק חפה אלה, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד אש להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה, לא ימיש עמוד הענן ועמוד האש כן, עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפניהם. שימו לב, בעקבות התחנה בסוכות, שגם זה מהותי, סוכות זה הזמן של החניה, זה זמן של התעוררות פנימית של עם ישראל, זה זמן שבעקבותיו חוגגים את חג הסוכות, ועומקיו של חג הסוכות נמצאים בפרשה הזאת בפרק י' ג'. אז שם אנחנו רואים את העם שמתעורר, צעד שהעם הולך, צעד שהעם הולך, אז הקדוש ברוך הוא עוטף אותם לפניהם ואחריהם, והשוכן נמצא איפה, לא בתוך המחנה, אבל לפני המחנה ואחרי המחנה מגן עליהם, יוצר איזשהו מרחב שבו עם ישראל נמצא. והנה מאוד מרתק לראות בכל שלב בספר איפה השוכן נמצא. איפה שוכן, אני אומר, כשאני מדייק, ומדי פעם אני אומר שכינה, כי ככה אנחנו מדברים, אני אסביר את עצמי. המילה שוכן חוזרת על עצמה במקרא הרבה פעמים. אין אף פעם אחת אפילו לשון נקבה, שכינה, אין את המילה הזאת. למה? כי השם איש מלחמה, תמיד מדברים בלשון זכר על הקדוש ברוך הוא. בבית שני, תורה שבעל פה, יצרה שם חדש, יצירה חדשה, שכינה. והדיבור בעיקרו זה על השכינה. זה דבר פלא, וזה קשור לעובדה שהעולם כולו באיזשהו תהליך. אם אנחנו פה מדברים על פרק א' ופרק ב', אז אמרנו פרק א' זה ראשיתו של עולם וכולו מלמעלה למטה כמו איש, ופרק ב' זה צמיחה, ובפרק ב' האישה היא משמעותית מאוד. לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר, בלי עזר כנגדו. הטוב של העולם שוכן בעומק העולם, ובאישה הוא קיים במידה רבה. דיברנו על איש ואישה בפרק א' ופרק ב', דיברנו קצת. אז זה קיים בפרק ב', ובעצם אפשר לומר ראשית ואחרית הם גם בנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ובבית ראשון הקדוש ברוך הוא נוכח בלשון איש תמיד, לא תמצאו חריגה אחת. עבודה זרה, אלוהים אחרים, אשרה ואשתורת, ויש כל מיני שמות. אצלנו חס ושלום, זה נבדל, זה גבוה, באותו מקום שיש נבואה. אבל באותו מקום שעברנו לבית שני, שם כבר, הופ, פתאום כבר אין שוכן. כמעט לא משתמשים חזל במילה שוכן, משתמשים במילה שכינה. ובעצם באים להגיד, האור נמצא בעומקי העולם. האור האלוקי שוכן בעולם, בחיים, במציאות, ושם הדבר הזה הולך ומתברר. אז הדבר הזה, אז אני אומר, כשאני מדייק, אני אומר את המילה שוכן בלימוד שלומדים תנ"ך או לומדים תורה, אז אני אומר את המילה שוכן, ומדי פעם אני אומר את המילה שכינה, כי זה הלשון שחזל השתמשו, אבל תהיו מודעים לפער הזה, והוא מאוד קשור לכל הנושא שאנחנו עוסקים בו. אז מכאן ועד סוף הספר קורה תהליך, ובואו נראה בעצם מהו התהליך. התהליך, אז קודם כל עכשיו, שימו לב, זה דבר נפלא, כי לפני כן הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, והעם יוצא ממצרים, חונה בסוכות. סוכות זה זמן של התעוררות, משהו מאוד משמעותי קורה בסוכות. אם מישהו רוצה, כתבתי על זה ממש על הפרק הזה דברים, על הנקודה מה מתרחש שם בסוכות בתוך הסיפור הזה, אבל לא אוכל להיכנס כרגע. בעקבותיו הקדוש ברוך הוא מתייצב לפניהם ואחריהם, אני פה. ובעצם מרגע זה נוצר מרחב מוגן, גם הסוכה זה מרחב מוגן, מרחב מוגן שהקדוש ברוך הוא מוביל בו את עם ישראל. ומתוך המרחב המוגן הזה אנחנו בעצם, זהו, הליווי הזה קיים גם מול המצרים שרודפים אחריהם. מגיעים אחרי זה להר סיני, אז הקדוש ברוך הוא מתייצב בראש ההר, באיזשהו חזון גבוה, באיזשהו דבר, לא רק להגן עליהם, להזמנה למפגש על ההר, כאילו משהו עומד להתרחש. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, פרק י"ט, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, והר סיני השן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל השנו כאשן לכבשן, ויחרד כל ההר. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מתחיל לעשות צעדיו אל עם ישראל. זה ממש תהליך מובנה, אנחנו עוברים צעד והוא מתקרב, עוברים צעד והוא מתקרב, עכשיו במעמד הר סיני. ויעל משה אל ההר, ויחסה הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר, לעיני בני ישראל, כל בני ישראל רואים הקדוש ברוך הוא, מתכונן למפגש עם משה, ומשה עולה להר, וכולם מבינים, משה זה שליח שלנו, בשר ודם, הוא שלנו, זה עצמנו בשרנו. אז שליח של עם ישראל עולה להר, ובעצם לקראת המפגש. טוב, והיה, ואנחנו אחרי זה בפרק למד ג', והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמוד, ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. כן, כאן האוהל מחוץ למחנה. אגב, בשלב הראשון, לא תמצאו בספר שמות שהמשכן, גם כשנבנה משכן, טוב, פה זה עוד לא משכן, אבל גם כשנבנה משכן שהוא בתוך המחנה, זה עוד לא כתוב בספר שמות, זה כתוב בספר במדבר. זה לא נמצא בספר שמות, זה דבר ראשון. דבר שני, באמת, השכינה בשלב הזה היא מחוץ למחנה. או עוטפת ומגנה מבחוץ, בעצם מצד אחד, או על ההר, או אחרי חטא העגל, ומשה נטל לו אוהל מחוץ למחנה, וקרא לו אוהל מועד, והוא מגיע לאוהל, ושם הקדוש ברוך הוא, יש איזה, את המפגש בין משה לקדוש ברוך הוא, כדברי של ראה, הוא שם מאוד מאוד מיוחד, מאוד קרבה גדולה. אבל כל הקרבה הגדולה הזאת, זה מחוץ למחנה, זה לא בתוך המחנה. זאת אומרת, עדיין לא הגענו לשלב שהקדוש ברוך הוא יהיה בתוך המחנה, זה לא פשוט. זה, לנו זה נראה חלק מהסיפור, זה לא פשוט, כל השלבים האלה עדיין לא נמצאים שם. וסוף הספר, אפשר לומר בפרק למד ד', או הקדוש ברוך הוא אומר אני לא הולך איתכם, ובפרק ד' בסוף פני אלכו והניחותי לך, והקדוש ברוך הוא שמסכים ללכת, אבל מסכים ללכת עם העם. טוב, זה קשור למשבר של חטא עגל. ומשם אנחנו בעצם ויחס הענן בסוף הספר, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד אדוני מלא את הבית. ובעלות הענן מעל המשכן ייסו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה ולא ייסו ענן השם על המשכן וכו'. פה לא ברור מבחינת פשוטו של מקרא האם זה בתוך המחנה או מחוץ למחנה. ברור שהצעד הבא בתחילת ספר במדבר, הצעד העוקב, המשכן בתוך המחנה. אז ראיתם שלפני כן הקדוש ברוך הוא מחוץ, ולאט לאט לאט הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך המחנה. התהליך הזה זה תהליך מובהק שמתרחש בפרק בספר שמות לאורך כל הספר. ואני רוצה לפני שמסיימים עוד נקודה אחת, נס וטבע. ספר בראשית יש ניסים? לא ממש. נציב מלח, אשת לוט נעשית נציב מלח, המבול. יצחק נולד מחוץ לסדר הטבע, אבל כמו שאמרת זה לא ממש ניסים. זה לא דומה בכלל למה שקורה בספר שמות. ספר שמות בפרק ו' והרא אל אברהם באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, אני נראיתי להם באל. אל זה לשון יחיד, הרבה פעמים מופיע אל הטוב, הרב כותב את זה באיזה מקום. האל זה לא בכל מכלול הכוחות, זה בכוח מסוים, בלשון האל, ילות, כוח, אבל מסוים. ושמי השם לא נודעתי להם. ועכשיו בספר שמות, וואו, מבינים שהסיפור הרבה הרבה יותר גדול ממה שהעלו בדעתיו, ממה שהאבות, הקדוש ברוך הוא בא אל הכלים שלהם, וכאן הקדוש ברוך הוא פותח. דיברנו כבר בפרק, כשלמדנו, איזה פרק למדנו אז? יוטט אולי? ספר בראשית? לא זוכר, אבל למד, לא, פרק י' ז', בפרק י' ז' בספר בראשית, פרשת הברית, אז שם בלימוד הראשון דיברנו על זה. כן, אז זה בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מופיע בכלים. בספר שמות הסיפור הופך להיות משמעותי, הרבה הרבה יותר גדול. ופה אני חוזר על הנקודה שאמרתי אותה. אפשר לחשוב על הניסים באיזשהו מובן שהם הלב של הסיפור. הם הלב של הסיפור. איזה מין, הנה הקדוש ברוך הוא עכשיו שובר את הים ועל זה 250 מכות, ולראות ולחשוב על זה. אני לא, זאת אומרת, לחשוב על זה שזה הנושא. שהנושא הוא עוד נס ועוד נס, וכל המדבר זה ניסים, והמן זה נס, ומכה על הסלע וזה נס. ובמצרים, כל מכות מצרים זה שבירה של הטבע, ומעמד הר סיני, אנחנו רואים כל הזמן ניסים. מה זה הניסים האלה? אז אפשר לחשוב עליהם כנושא, אבל הדרך שאנחנו, אני אנסה להראות אותה כמה פעמים, אני מקווה צריך לבחור את הפרקים המתאימים, אבל לפחות אני אגיד אותה בתור טענה, טענה מרכזית, שהניסים הם מאפשר, יש תהליכים, ותהליכי ספר שמות, כמו שראינו בפרק הראשון. מה ראינו בפרק הראשון? איך בני ישראל צומחים, איך עוברים שלבים בינם לבין עצמם, ואיך אחרי זה עוברים שלבים במובן הרחב יותר מול פרעה, שפרעה בעצם מעביר אותנו ארבע שלבים, וכל פעם צומח משהו. זה תהליך טבעי. זה תהליך בכלים של פרק ב'. בכלים של פרק ב', אתה לא יכול לבנות קומה שנייה בלי בנית קומה ראשונה, וקומה שלישית אחרי קומה. אז רגע, אבל יש פה ניסים, אז זה לא לפי הטבע. הניסים הם לא במקום הטבע, הניסים הם בעצם מייצרים איזשהו תהליך גדול שמושתת על הטבע, אבל הנס הוא כאילו, הוא מאפשר לו להיות מעבר לכוחותיו. כמו ילד קטן שעוד לא יודע לעשות הרבה דברים, אז אבא עוזר לו. אבל הכל בסדר הטבע, זה צמיחה טבעית. רק משהו שבמקום שהוא יעשה אותו לבד, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ומשהו שעוד אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מנחיח את עצמו ונותן לו ביטחון. אבל הביטחון הזה, ובסוף הצורך של לעמוד עם הביטחון הזה ולצמוח ולגדול ולפרוח ולהיות בתוך התהליכים האלה, מה שאני רוצה לומר, שספר שמות זה ספר שמזמין לימוד מעמיק בשאלה של מה זה יצירת עם ישראל ואיך עם ישראל נוצר ואיך התהליכים שבו, והניסים הם חלק מתוך הסיפור הזה שאפשר לדבר הגדול הזה לקרוא, כמו יד השם חזקה שמוציאה אותנו, כמו יד חזקה. מה זה יד חזקה? כמו אבא שהולך עם הילד שלו ועובר את הרמזור, אז עוברים מצד לצד בכביש ועכשיו מסוכן, אז הוא מחזיק לו את היד, יד חזקה, והולך איתו. הילד הולך, אבל הוא לא הולך רק מכוחות עצמו, אלא הולך בעזרה, הולך בתמיכה, הולך עם הובלה של האבא. אבל לא מדלגים על ההובלה, נותנת נופך נוסף, לא מדלגים עליו. וזה הצד המשמעותי הזה בעצם להבין, שאנחנו חוזרים לפרק ב' בספר שמות. ובפרק ב' אנחנו רואים אפר מן האדמה נקודת מוצא. בפרק ב' אנחנו רואים ארץ ושמיים, וכל התהליכים הם תהליכי צמיחה, ובתוך התהליכים האלה, בעזרת השם, שנזכה להבין כמה דברים משמעותיים בחומש שמות.